מביא אתכם
לקטע
הקודם.
נו.
איפה שכתוב שבת.
מה? שבת פייחד.
שבת פייחד זה סמך גימל. עמוד א'.
אה, זה טעות. בקיצור, לא שבת פייחד, אלא סמך גימל עמוד א'. טוב. כן, טוב. אז אנחנו בעמוד למד א', בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ואף. ואף אם למד לשמה. ואף אם למד לשמה, צריך שילמד לעשות, ולא שתהיה התורה... זאת אומרת, מצד אחד דיברנו על הערך הגדול, זה הקטעים שהוא הביא קודם, שמדברים על הערך הגדול של לימוד תורה לשמה. עכשיו הוא אומר, גם אם אדם למד תורה לשמה, זה עדיין לא מספיק. צריך שילמד לעשות, ולא שתהיה התורה לשמה מבלי שיבקש לעשות. זאת אומרת, לימוד תורה שלם בשלמות, זה לא רק, כמו שאמרנו, ללמוד לשם התורה, כן? אלא גם ללמוד על מנת לעשות. ובפרק בית שמאי, ביבמות, אומרת הגמרא, רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. כך כתוב בגמרא. רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. של הפשיטה. אומרת הגמרא, כוונתו של רבי יוסי לומר, אין לו אלא תורה, אין לו אפילו תורה. אפילו תורה אין לו. מה הייתה, מה? רב פאפה אמר קרא, ולמדתם ועשיתם. כל שיש בעשייה ישנו בלמידה, כל שאינו בעשייה אינו בלמידה. באמת יש פה היקש בין הלימוד של התורה לבין העשייה של התורה. אז כל שיש בעשייה ישנו בלמידה, כל שאינו בעשייה אינו בלמידה. זה הסבר אחד.
מה? אינו בלמידה?
עוד מעט נראה. קודם כל צריך לדעת, זה הקש. מטרפפה אומר שיש הקש, כתוב ולמדתם ועשיתם. אז זה הקש בין הלימוד לבין העשייה. יש לימוד של תורה ויש עשייה של תורה. אז הוא קש פה, הוא קש הלימוד לעשייה. אז מה המשמעות של ההקש? כל שיש בעשייה ישנו בלמידה. זאת אומרת, תורה שמתקיימת בפועל בעשייה, עשייה הכוונה עשיית המצוות, היא גם תורה שאפשר לומד, להגדיר אותה כלימוד, אבל לימוד כזה שאינו מתקיים בפועל הוא איננו לימוד. עוד מעט נראה שהוא יסביר. והיא בהתאמה לעולם כי דאמרית ומעיקרה. זאת אומרת, עוד פעם, הבעיה הייתה, רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. אז הגמרא שאלה, פשיטה, אם אדם אומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה, מה החידוש הגדול? אז הגמרא מתקנת, אפילו תורה אין לו. זה פירוש אחד. עכשיו הגמרא אומרת תירוץ אחר, והיא בהתאמה לעולם כי דאמרית ומעיקרה, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. מה היה קשה לנו? מה החידוש? פשיטה. אז אומרת הגמרא, אני אגיד לך מה החידוש. לא צריכה דקמגמר לאחריני ואז לבעבדה. זאת אומרת, החידוש הוא שאפילו מדובר פה על אדם שמלמד אחרים, שאלה אותם האחרים שהוא מלמד אותם עושים. דקמגמר לאחריני ואז לבעבדה. הם כן עושים. הם לא רק לומדים, הם עושים. מהו דתיים היית לאגרה לדידה? הייתי חושב שכיוון שבסופו של דבר, הרי הוא לימד כאלה, הוא לימד תלמידים כאלה, שהם לא רק למדו אצלו, הם גם מקיימים את התורה. אז אולי זה יגרום לו גם כן זכות? מהו דתיים היית לאגרה לדידה? כמה שמלן שאין לו אלא תורה. זאת אומרת, זה הכוונה. האדם שמלמד תורה, אבל לא עושה אותה, גם אם אלה שלמידים אצלו עושים, כן? אבל אליו אני מתייחס כאדם שאין לו אלא תורה. מעשים אין לו, מה לעשות? הוא לא עושה. מה?
הוא עשה דבר גדול. עשה דבר... זה לא עשייה?
מה?
זה לא עשייה?
לא, לא, אז אתה רואה שיש מושג של עשייה. יש מושג של ללמוד ולעשות. הוא לא עשה. נכון שאת אותם אלה שלימד עושים, עשו, אבל הוא לא עשה. וזה החידוש של רבי יוסי. כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. אין לו את ה... זאת אומרת, החידוש הוא... החידוש הוא... הרי שאלנו קודם מה החידוש, פשיטה, אם אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. ולא, החידוש הוא שאותם אחרים שהוא לימד כן עושים, הוא איננו עושה, אבל הם עושים. אז הייתי אומר, הרי בסופו של דבר זה שהם עושים זה נזקף לזכותו, כמה שמלן שזה לא כך.
אני לא מבין מה הוא עשה מצווה גדולה, תלמוד תורה כנגד כולם.
כן, אבל
הוא עושה,
הוא שכל לא הזמן הוא עושה עבירות?
לא עושה עבירות, הוא לא מקיים את המצוות.
איזה מצוות? לא אוכל לא כשר?
לא, אני לא צריך עבירות, הוא לא מקיים את המצוות, הוא לא מניח תפילין, הוא לא נוטל ארבע מינים, הוא לא שומע שופר, אבל הוא לימד אחרים שאחרים האלה כן עושים. כן, האחרים האלה כן עושים. אז הייתי אומר, המעשים שלהם יזקפו לזכותו.
יש שאלה, מה זה הגדרה של עשייה?
מה? בסדר, בסדר. אני רואה מה תכף שהמהר"ל מבאר. על כל פנים, באופן פשוט הכוונה היא עשייה של המצוות, לכאורה. זה הכוונה. לכאורה, זאת הכוונה. מה? שמה?
מיתוק מוחלט של לימוד תורה.
בוודאי שיש.
אפס מצוות?
ודאי שיש,
ודאי.
הכל אפשרי.
קודם כל לא צריך לדון אם יש או אין, השאלה פה היא עקרונית. כן, אבל אני חושב,
אנחנו שואלים שאלות עקרוניות.
לא, לא, אבל אני חושב שיש, אני חושב שיש.
המשכילים למשל.
כן, יש, יש, יש.
המשכילים.
כן. וביאור עניין זה, אז הוא מסביר, נראה את המהר"ל, נראה את המהר"ל. ובאור עניין זה, מצד כי התורה שהיא השכל העליון, אז זאת אומרת, הוא מסביר עכשיו מה הערך הגדול של אדם שלומד על מנת לעשות. כן? ובאור עניין זה, מצד כי התורה שהיא השכל העליון, אין לה עמידה באדם. כי הוא אדם, כמו שהוא כבר הסביר כמה וכמה פעמים, בכל מיני צורות. התורה היא שכלית, והאדם הוא חומרי. ודבר שהוא שכלי, לשמר אותו, לשמר אותו, באמת, כדי שהוא ישתר, אצל אדם שהוא חומרי, כן? אז הוא אומר, אין לה עמידה באדם כי הוא אדם בעל גוף. לפיכך אין לאדם, באמת, אין לאדם, הכוונה היא קשה מאוד. שתהיה לו דבקות בתורה מצד שהיא שכל. אז מה מסוגל לקשור אותו אל התורה? מה מסוגל לחבר את האדם, את היהודי, אל התורה? אז הוא אומר, החלק של המצוות שנמצא בתורה הוא המסוגל לחבר בין הצד הרוחני, בין הצד השכלי של התורה, בין המהות השכלית של התורה לבין האדם. זה אחד התפקידים, הוא אומר, של המצוות. אחד התפקידים של המצוות זה היכולת לחבר בין השכל לבין החומר, בין האדם לבין התורה שהיא שכלית. זאת אומרת, הערך של המצוות, אני לא יודע אם זה הערך היחיד, אבל זה ודאי אחד הרווחים או אחד התפקידים שמוטלים על המצוות, כן? זה היכולת לחבר את המציאות שלנו, שהיא מציאות חומרית, אל דבר שהוא רוחני. לשמר את הרוח. מה?
גשר.
לא רק גשר, חיבור, קשר. לא רק גשר, קשר. זה קושר, קושר.
בדיוק, זה בין שני החומרים שהם לא...
אז זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. לפיכך, אין לאדם דבקות אל התורה מצד שהיא שכל, כי אם באמצעות המעשה, שהמעשה שייך לגוף, ועל ידי זה יש לו חיבור וצירוף אל התורה. ולפיכך, אם כל כוונתו ללמוד, מבלי שיבקש לעשות, אפילו תורה אין לו. אפילו תורה אין לו. אז מה הכוונה? לא שהוא לא למד, הוא למד. אבל התורה הזאת שהוא למד, היא לא יכולה להישאר. אין מה שיקשור אותה אליו, זה מה שהוא אומר. וכאשר כל עניינו ללמוד תורה בלבד, ואינו פונה אל המעשה, שהוא שייך לאדם במה שהאדם גשמי, כמו שביארנו מסכת אבות, אז התוצאה היא שאפילו תורה אין לו. ולאיקה דאמרי, האיקה דאמרי אומר שאין לו אלא תורה. כן? אין לו אלא תורה. אגם שיש, שאותם האנשים שהוא לימד, הם גם עושים, אבל אין לו אלא תורה. אז הוא אומר, ולאיקה דאמרי, אפילו אם מלמד לאחרים והם עושים, כיוון שהוא בעצמו אין עושה, אין לו אלא תורה. אבל הוא לא מסביר. זה עדיין צריך הסבר. זאת אומרת, אז צריך להבין במה המחלוקת. הרי אני מבין את הדעה הראשונה הוא הסביר. את הדעה השנייה לכאורה לא מוסברת. כי מה החידוש? אלא מה? הגמרא אמרה, מה שאלה, מה החידוש? מה החידוש? אתה אומר, מי שאין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. מה החידוש? לא, החידוש הוא שאפילו שיש מציאות שאחרים עושים, זה לא יעזור. אז צריך להבין, בגמרא זה מצויר, כביכול, שהוא לא מקבל שכר על המעשים שלהם. אבל הוא לא מסביר. ולאיקה דאמרי, אפילו אם מלמד לאחרים והם עושים, כיוון שהוא בעצמו אין עושה, אין לו אלא תורה. אז זה עצמו צריך להסביר. איך יכול להיות שיש לו תורה? הרי הוא לא עושה. הרי הוא לא עושה. הרי לפי הדעה הראשונה שהוא הסביר, הדעה הראשונה אמרה, מה שמקשר בין האדם לבין התורה, שהיא שכלית, זה העשייה, העשייה של המצוות. אז אם אתה מדבר על אדם שאינו עושה, איך אין לו אלא תורה? אז זה עצמו צריך להסביר.
לא, זה דעה חולקת.
בבקשה?
דעה שנייה לא רואה.
או, אז
אמצעי של קישור התורה לאדם.
אז באמת צריך להבין, מה באמת הדעה? אני אומר, הוא פשוט דילג על הדעה הזאת. באמת לא התייחס אליה, הוא לא מסביר אותה. הוא לא מסביר אותה. אז צריך הסבר. לכאורה הדעה הראשונה היא מאוד מוסברת, בייחוד על רקע מה שראינו בכל המאמרים שהוא הביא עד עכשיו. לכאורה על זה אין ויכוח, שהתורה היא באמת שכלית, והאדם יש בו נטייה חזקה מאוד אל החומר. ולחבר או לקשר בין שני הדברים האלה קשה מאוד. אז באמת צריך הסבר. באמת צריך הסבר. אלא מה? אתה יכול להגיד, אנחנו יכולים להגיד רק דבר אחר. אולי הדעה השנייה היא בניגוד לדעה הראשונה. הדעה הראשונה תופסת שהתפקיד שמוטל, או אחד התפקידים העיקריים שמוטלים על המצוות, זאת אומרת הערך של המצוות, כמו שאמרנו, זה מצד היכולת שלהם לקשר. והדעה השנייה סוברת שלא שאין ערך למצוות, יש ערך למצוות, אבל לא בתחום הזה, בתחומים אחרים. הערך של המצוות הוא לא בתחום הקישור שבין התורה לבין האדם. אז ממילא כשאין מצוות זה גם לא פוגם בקישור הזה, כן? שבין התורה לבין האדם. זאת אומרת, יש תפקידים אחרים למצוות. לא, אז כך אולי נסביר את הוויכוח. הדעה הראשונה, כמו שאמר על מסביר, היא סוברת אחד הדברים שמקשר בין האדם לבין התורה שהיא שכלית, יש פה שני דברים ששונים באופן מהותי, מה שמחבר ביניהם, או מה שגורם לכך שהתורה שהיא שכלית לא תינתק מהאדם, זה העשייה, עשיית המצוות. והדעה השנייה חולקת. היא אומרת, יש ערך למצוות מצד עצמם, אבל לא מצד יכולת החיבור שלהם. אז ממילא, גם אם אדם לא יקיים מצוות, יכול להיות שגורמים אחרים יגרמו לכך שהתורה שבו לא תישאר, אבל לא החיסרון של המצוות הוא זה שיגרום. למצוות יש תפקיד אחר, לא התפקיד הזה. כך לכאורה נצטרך לומר.
כל אומר, אין לו אלא תורה, הכוונה, אין לו אלא לימוד תורה?
אין לו אלא תורה, הכוונה היא אין לו אלא לימוד תורה. כן, כן. ובפרק קונם יין.
מה הוא בא למעט הרב, סליחה, בביטוי הזה?
איזה ביטוי?
אין לו אלא תורה.
מצוות.
הוא בא לומר, זה מה שהגמרא שאלה. הגמרא שאלה, מה אתה בא לחדש?
מה הוא בא למעט?
לא, זה הגמרא שאלה. מה הוא בא לחדש? אמרה הגמרא, הוא בא לחדש שאפילו אם אני גרמתי לכך שאחרים יעשו, כן? בסופו של דבר אני גרמתי. אבל בלשון של הגמרא, אני לא מקבל שכר על העשייה שלהם. זאת אומרת, אני נשארתי רק עם תורה, אין לי מצוות. יש צד גדול לומר, מה זאת אומרת? הרי בסופו של דבר העשייה שלהם נגרמה על ידי. העשייה שלהם נגרמה על ידי. אז למה, למה, למה היא גרה חלקי? נכון שאני לא עשיתי, אבל אני גרמתי שאחרים יעשו. החידוש הוא לא. לא. וזה הפשט, אין לו אלא תורה. אין לו אלא תורה, הכוונה היא, גם אם אחרים עשו בגרמתו, אין לו אלא תורה. זה חידוש גדול. כי הסברה אומרת אחרת. הסברה אומרת ש... שאם אני גורם לכך שאחרים, לא רק, אני לימדתי אחרים, ואחרים כתוצאה מזה שאני לימדתי אותם גם עושים, אז בסופו של דבר יוצא שמה שהם עושים זה בגרמתי, אני הגורם. תגיד שאני לא ישיר, אבל אני גורם. אז למה? ואנחנו באים ואומרים, לא, אתה, על זה אתה לא מקבל שכר. על זה אתה לא מקבל שכר. מדוע? משום ש... אני, באמת, אני יכול לשמוע, באמת, אם אנחנו נרצה להסביר באמת, באמת מה הסברה, מדוע באמת? מדוע באמת? אז לכאורה היה מקום לא... באמת, אני אומר, הסברה קשה, כמו שאמרתי, הסברה נותנת שאם אני גורם, יש ב... מה?
יש מישהו
מחתיר,
או מישהו מזכה.
או, יש ברבנו בחיי, בחובת הלבבות, בשער האחרון, הרבנו בחיי אומר, שאם אדם, אדם לימד מישהו תורה, וכתוצאה מזה שהוא למד תורה, הוא חינך את הילדים שלו לתורה, והילדים שלו חינכו את הילדים שלהם לתורה, וכן הלאה, אז אומר רבנו בחיי, הראשון המלמד, זה שהשפיע על האחר לעשות את מה שצריך לעשות, יש לו לא רק את הזכות הזאת, יש לו את הזכות של כל מה שיהיה בהמשך הדורות, כן? הכל יתגלגל אליו. אז לכאורה זה עומד בסתירה למה שכתוב כאן, כן? אבל יכול להיות ש... יכול להיות, אני עכשיו מנסה לחשוב, אז באמת מה הביאור? כשאנחנו ננסה לבאר לעצמנו, מה הביאור? למה באמת אדם שמלמד אחר תורה, אדם שלא עושה, אדם שלא עושה?
שם רבנו בחיי הוא אומר שהוא לא עושה?
לא, לא, חס וחלילה, שם מדובר על אדם נורמלי, אדם, ודאי, ודאי, אדם שלם, אז לא, לא, אני אומר, כשאנחנו ננסה להסביר לעצמנו, למה באמת? המהר"ל מסביר, לא מהר"ל, חז"ל מסבירים שהאומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. והחידוש אומר את הגמרא, מה החידוש? שהוא לא יקבל שכר על מה שאחרים עושים. מה הביאור? הביאור לכאורה שהפירוש הוא כך, אם אדם, כיוון שזה לא עונש, אלא כשאדם, כן, כשאדם, אדם מנתק בין הצד, צד המצוות שבתורה ללימוד שבתורה, והניתוק נעשה בזה שהוא בא ואומר, תורה אני לומד, חשוב לי ללמוד תורה, אבל לעשות זה משהו אחר. אז הנתק הזה שהוא יוצר בתורה גורם גם לכך שיהיה נתק, גם אם יעשו מצוות כתוצאה ממה שהוא למד, אבל כיוון שהוא ביטל, ניתק את החלק של העשייה מהתורה, כן, הפקיע אותו מהתורה, אז אין לו שייכות אליו. זה לא גורם לכך שלא יהיה לו שייכות אל התורה בכלל, אבל זה גורם לכך שכל הצד המעשי של התורה מנותק ממנו. אז ולכן גם אם אחרים יעשו כתוצאה ממה שהם ילמדו, אז זה מנותק ממנו. ואת האדם בבחירה שלו ניתק את עצמו מכל הצד המעשי של התורה. ניתק את עצמו מכל הצד המעשי של התורה. עד כדי כך שהוא גם לא מזכה אותו. אין בינו לבין הצד המעשי של התורה שום יחס. אז לא רק שהוא לא עושה, גם כשאחרים עושים בגללו, גם כן. אין שום יחס בינו לבין עשייה של תורה. עד כדי כך. אז כך אני יכול לנסות להבין מדוע באמת זה כך. מדוע באמת זה כך. אבל עם כל מקום, יש פה, אני אומר, יש פה שתי דעות. דעה אחת שאומרת שאם האדם הזה לומד תורה ואינו, לא לומד על מנת לעשות, אז למעשה, אז כמו שהמהר"ל הסביר, הפירוש הוא, אין מה שישמר אצלו את התורה. כי זה התפקיד של המצוות. והדעה השנייה חולקת. השימור של התורה לא תלוי במצוות. למצוות יש תפקידים אחרים. יש להם ערכים במישורים אחרים. אבל לא במישור הזה. כן? לא במישור הזה. אז מה הביאו בדברי רבי יוסי? האי ביתי, ההסבר השני שלה. ההסבר השני שלה. הלאה. ובפרק קונם יין, בנדרים, על הפסוק לאהבה את השם אלוקיכם השם אלוקיך ולדבקה בו. לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. שלא יאמר האדם אקרא שיקראוני חכם. אשנה שיקראוני רבי. אשנה שיהיה זקן וישב בישיבה. אלא למוד מאהבה. זה מה שכתוב, לאהבה את השם אלוקיך. למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. שנאמר, קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך, ואומר קושרם על ליבך, אנדם על גרגרותיך. ואומר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה. כן, אומר המהר"ל, ביאור זה, כי האהבה אל השם יתברך היא הדבקות בו יתברך. אהבה פירושו של דבר דבקות, חיבור. זה פירוש המושג אהבה. אהבה זה חיבור. אז אומר המהר"ל כך, ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה שהיא הדבקות בו. מה פירוש לדבקה בו? מה פירוש להידבק בקדוש ברוך הוא? איך אפשר? הגמרא אומרת, ולא יש אוכלהו. איך אפשר להידבק בו? מה שייך להידבק בו? התורה מצווה להידבק בו, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, וחזל שואלים, איך אפשר להידבק בו? ולא יש אוכלהו, אלא הפירוש, כמו שהוא אומר, הדיבוק בדברי תורה. תורה, המאמר הידוע, אורייתא וקודשא בריך הוא חד. אז כשאדם נדבק בתורה, אדם מתחבר אל התורה, התורה הופכת להיות חלק מהאדם, זה למעשה הידבקות בבורא. היכולת של האדם להידבק בבורא היא על ידי הדבקות שלו בתורה. הדבקות שלו בתורה זה דבקות בבורא. זה מה שהוא אומר. כי האהבה אל השם יתברך היא הדבקות בו יתברך, ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה שהוא הדבקות בו, כמו שביארנו למעלה. ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, לא יקנה על ידי התורה הדבקות בו יתברך. וכי דכתיב לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. ולכך מפרש הכתוב, לאהבה את השם אלוקיך, שילמד מאהבה ולא לשום כבוד. זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה לומר דבר כזה, להסביר כך. כתוב, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. אפשר היה לכתוב, להידבק, לדבקה בהשם אלוקיך. מה זה לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו?
זה המחשיב.
מה? אז הרי אמרנו, לדבקה בו פירושו של דבר הלימוד של התורה. איך נדבקים בו? על ידי הלימוד של התורה. אז מה זה לאהבה את השם אלוקיך? אז הוא אומר, לאהבה את השם אלוקיך זה מגדיר איך צריך ללמוד. אתה רוצה להידבק בו, נכון. התורה אומרת, אמת, יש מצווה להידבק במקום. להידבק בריבונו של עולם. הקיום של המצווה הזאת הוא על ידי הידבקות בתורה. אבל יש בדבקות הזאת שמתבצעת על ידי הלימוד של התורה, יש תנאי. מה התנאי? לאהבה את השם אלוקיך. לאהבה את השם אלוקיך פירושו דבר, המילים האלה מציינות את התכלית. זאת אומרת, אתה לומד. נכון שכשאתה לומד, אתה נדבק בריבונו של עולם. אבל זה בתנאי שאתה לא עושה את זה למטרה אישית. אלא מתוך, כמו שאמרנו קודם, המרכז זה ריבונו של עולם, לאהבה את השם אלוקיך. זה נעשה בגללו, לא בגללי, כן? זה מה שהוא אומר. ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה, שהוא הדבקות בו, כמו שביארנו למעלה. ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, לא יקנה על ידי התורה הדבקות בו יתברך. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. זאת אומרת, חסר בה לאהבה את השם אלוקיך. אם הכוונה היא כוונה אחרת, אז מצד אחד אתה יכול לומר, אני נדבק בקדוש ברוך הוא. שהרי כשאני לומד תורה, והתורה היא רצונו של מקום, היא הגילוי של ריבונו של עולם בעולם הזה, אז אני נדבק בריבונו של עולם, אני לומד תורה. אבל באה התורה, התורה אומרת תנאי, כדי שזאת תהיה דבקות, צריכת לאהבה את השם אלוקיך. צריך שזה לא יהיה לשום כוונה אחרת, אלא לאהבה את השם. ולכך מפרש הכתוב לאהבה את השם אלוקיך, שילמד מאהבה ולא לשום, שילמד מאהבה ולא לשום כבוד. ומפני שאמר אקרא שיהיה חכם, ואקרא שייך אצל התורה שבכתב, מביא מן הכתוב קושרם על אצבעותיך, כי הקשירה על האצבע היא קשירה לגמרי, שלא תוסר מאיתו התורה, ותמיד תהיה התורה שבכתב לפניו, וירמוז עליה באצבעו. וזהו מה שכתוב, קושרם על אצבעותיך, קשירה על אצבעותיו. ואמר כותבם על לוח ליבך, זאת אומרת, יש פה שני דברים, קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אז הוא מסביר.
איפה זה? אוקיי.
מה במשלי? אז קושרם על אצבעותיך זה החיבור לתורה שבכתב, כן? שלא תוסר מאיתו התורה, ותמיד תהיה התורה שבכתב לפניו, וירמוז עליה באצבעו, וזהו קשירה על אצבעותיו. ואמר כותבם על לוח ליבך, כן? האצבע זה משהו חיצוני, הלב הוא פנימי. אז ביחס לאצבע כתוב קשירה, ביחס ללב כתוב כותבם על לוח ליבך, כביכול לכתוב על הלב. מה זה יקרא לכתוב על הלב? אז הוא אומר, רצה לומר, כי תמיד יעיין בתורה בליבו. זה נקרא כותבם על לוח ליבך. תמיד הלב זה באמת, תמיד בפסוקים למעשה זה לא רק לב, הכוונה היא למוח, לצד השכלי שבאדם. כי תמיד יעיין בתורה בליבו, כי תמיד יעיין התורה בליבו, וזהו נקרא כותבם על לוח הלב. ומפני שאמר, הלשון של המדרש, של הגמרא, אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנה שיהיה זקן וישב בישיבה. אז הוא אומר, מפני שאמר אשנה וכולי, וזהו התורה שבעל פה. מה זה אשנה? אשנה זה משנה. משנה זה התורה שבעל פה. הביא ראיה לתורה שבעל פה ממה שכתוב, קושרם על ליבך. מה הכוונה לקשור על הלב? איך אפשר לקשור על הלב? כלומר, שיעיין בתורה בליבו, ולא תוסר התורה מאיתו. זאת אומרת, בלי הפסק. ואמר, עונדם על גרגרותיך. זאת אומרת, אחרי שכתוב קושרים על ליבך, כתוב עונדם על גרגרותיך, שתמיד יהגה בתורה שבעל פה בגרונו. גרגרותיך, הגרגרת, זה הגרון. כמו שהביא קושרים על אצבעותיך לתורה שבכתב, שירמוז תמיד באצבעו על התורה הכתובה לפניו, כך התורה שבעל פה תהיה על גרגרותיך תמיד, ולא לעיין בה בלבד. רק עונדם על גרגרותיך. מה הכוונה? אז כמו שהוא הסביר, תמיד יהגה בתורה שבעל פה בגרונו, הגיעה בגרון, כן? ואצל תורה שבכתב מקדים קושרם על אצבעותיך, מפני שהתורה כבר כתובה לפניו. אבל גבי תורה שבעל פה צריך קודם ההכנה והלימוד שיקבל התורה שבעל פה. זאת אומרת, הוא מדבר על הסדר עכשיו, סדר ההדרכות שכתובות כאן בפסוק, כן? אז מפני שהתורה כבר כתובה לפניו, אז לכן כתוב קושרם על אצבעותיך. כמו שהוא אמר, זה תורה שבכתב. אבל גבי תורה שבעל פה צריך קודם ההכנה והלימוד שיקבל התורה שבעל פה. ולפיכך אמר כושרם על ליבך ואחר כך עונדם על גרגרותיך. זאת אומרת, קודם כל נדרשת קבלה. קבלה, הכוונה קבלה של התורה שבעל פה. ואחר כך הנידה על הגרון, שמה, כמו שהוא הסביר, הגיעה בתורה בפה, כן? ולפיכך אמר כושרם על ליבך ואחר כך עונדם על גרגרותיך. אחר כך מביא ראיה לאהבת התורה. ממה שאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ודבר כמו זה, אז מה הוא רוצה לומר בזה? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, מה הוא רוצה לומר? אז הוא אומר, דבר כמו זה יש לאהוב בוודאי מצד הנועם והשלום שיש בתורה. ויותר על זה, לא רק מצד הנועם והשלום, כן? אז הוא אומר, מצד החיות, מצד החיים שבתורה. שנאמר, כמו שאמר מביא את הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה. ומפני שהתורה יש בה דברים אלו, ראוי שיואב התורה. כי האדם בטבע, באופן טבעי, האדם אוהב דבר שהוא טוב. ולפיכך העיקר שיהיה אוהב התורה בשביל מעלת התורה.
נשמע מאוד יסודי מה שאמר מקודם.
שמה?
האדם בטבע אוהב דבר שהוא טוב.
כן.
מאוד פשוט, אבל הוא...
כן, כן. באמת, באופן טבעי, האדם אוהב דבר שהוא טוב. אז אם התורה היא טובה, כן, כי לקח טוב נתתי לכם, אז באופן טבעי האדם אוהב את התורה. כן, הוא אומר, פני שהתורה יש בה דברים אלו, ראוי שיואב התורה, כי האדם בטבע אוהב דבר שהוא טוב. ולפיכך העיקר שיהיה אוהב התורה בשביל מעלת התורה. וכאשר ילמד התורה בשביל אהבת התורה, יש לו דבקות בו יתברך. כי האהבה לדבר הוא דבק בדבר שהוא אוהב. כן? אהבה לדבר, פירושו של דבר, דבקות בדבר שהוא אוהב. וכאשר דבק בתורה, על ידי זה יש לו דבקות גמור בו יתברך. אה?
זה דומה לעיקרון של תורה ומצוות, כי אם יש אהבה, אמרת, כדי שתהיה דבקות, חייב שתהיה אהבה.
הוא אומר, מה זה אהבה? אהבה זה דבקות.
זה דבקות.
כן, חיבור, חיבור.
זה מצב של כאילו אהבה תיאורטית כמו
שאתה. חיבור, אהבה זה חיבור. כן, חיבור. ומפני, ממשיך המהר"ל, ומפני כי לימוד התורה היא לאהבה, יש לו, עכשיו הוא עובר לנקודה נוספת. מפני כי לימוד התורה היא לאהבה. וזאת צריכה להיות כוונת הלימוד. כן? לא על מנת שיקראוני רבי, לא על מנת שיקראוני חכם, אלא מתוך רצון להגדיל את התורה. התורה היא במרכז. ומפני כי לימוד התורה היא לאהבה, יש לו לברך השם יתברך אשר, על אשר נתן לנו התורה. וזהו אהבה גמורה, כאשר נותן ברכה להשם יתברך על שנתן התורה לעמו ישראל. הוא אומר, יש מדרגות באהבה, או בלשון האחרת שלו, יש מדרגות בדבקות. אז הוא אומר, זה השיא. כשאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, כן? אז הוא אומר, וזהו אהבה גמורה. כאשר נותן ברכה להשם יתברך על שנתן התורה לעמו ישראל. זה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא על זה שנתן התורה לעמו ישראל, זה שיא האהבה. כמו שאמרנו, אהבה זה חיבור, דבקות. אז כשאדם מברך את הבורא על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה שיא החיבור. זה מה שהוא אומר. ולפיכך תקנו שלוש ברכות על התורה. כן, יש מחלוקת בראשונים. אנחנו מברכים ברכת לעסוק בדברי תורה, שלפי חלק מדיעות הראשונים, וכך נפסק להלכה, זה למעשה חלק מברכה. זאת אומרת, הברכה מתחילה בעוסק לעסוק בדברי תורה, ומסתיימת המלמד תורה לעמו ישראל. והברכה השנייה זה ברכת אשר בחר בנו מכל העמים. אבל יש ראשונים שרוצים לומר שבאמת זה שתי ברכות, הברכה הראשונה מחולקת לשתיים, לעסוק בדברי תורה והמלמד תורה לעמו ישראל. זה שתי ברכות
בשביל
אשכנזי. מה? כן. ומפני כי לימוד התורה היא לאהבה. מה? על דברי תורה. ספרדים מברכים על דברי תורה. על דברי תורה. על דברי תורה.
הוא מסתכל עליי.
רק אתה אומר
בערב. כן. אז הוא אומר כך, ולפיכך תקנו, ולפיכך תקנו שלוש ברכות על התורה, והכל שתהיה, הכל מתוך מגמה שיהיה לימוד התורה מאהבה. ובגמרא בפרק כמה דברכות, הגמרא שואלת, מה היא מברך? כן, בנוסח הברכות על התורה. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה ברש"י, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן אמר, הערב נא השם אלוקינו, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. ורבים, זאת אומרת, יש שלוש דעות. דעה אחת אומרת, מה זה ברכת התורה? שלוש דעות, מה זה ברכת התורה? הראשונה, לעסוק בדברי תורה. הדעה השנייה, המלמד תורה. ורבי מנונה אמר, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים, ברוך אתה השם נותן התורה. ואילו שלוש ברכות רבי יהודה סבר, כי יש, הוא מסביר עכשיו, מה כל אחד סובר? אחד אומר לברך לעסוק בדברי תורה, אחד אומר המלמד תורה לעמו ישראל, ואחד אומר אשר בחר בנו מכל העמים. כל אחד אומר אחרת, כן? הגמרא אומרת, אלכך נמרינו לכולו, היא אומרת כולם. אבל למעשה יש פה שלוש דעות, כן? אז הוא אומר כך, ואילו שלוש ברכות רבי יהודה סבר, כי יש לברך על ברכת התורה כמו שאר ברכות המצוות, שמברכים על המצוות כולם. זאת אומרת, יש מושג שנקרא ברכת המצוות. מה זה ברכת המצוות? אדם הולך לקיים מצווה, אז הוא מברך את הקדוש ברוך הוא על הציווי שהוא נתן לנו. כן, הוא הולך לקיים מצוות נטילת ידיים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. הולך לאכול מצה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, וכן הלאה. אז הוא אומר, רבי יהודה סבר, כי יש לברך על ברכת התורה כמו שאר ברכות המצוות, שמברכים על המצוות כולן. ומה, אז מה פירוש? אתה הולך לקיים מצווה. אתה הולך ללמוד תורה, זה קיום מצווה. אז אתה מברך את הבורא, ברכת המצוות. כמו שאתה מברך להניח תפילין, אתה צריך לברך אשר קידשנו, במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. או על לימוד תורה. אז הוא שואל באמת, אז למה אנחנו לא מברכים, למה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה? ולא מברכים אשר קידשנו, במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. זה ברכת המצוות, הלימוד התורה. אז הוא אומר כך, רבי יהודה סבר, כי יש לברך על ברכת התורה כמו שאר ברכות, ברכות המצוות, שמברכים על המצוות כולם. ומה שמברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה, נראה כי אם מברכים כך, היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה, כי זה עיקר התורה. זאת אומרת, זה שאנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה ולא מברכים ללמוד תורה, כן? כי אם היינו מברכים ללמוד תורה, המשמעות הייתה, כן? אם מברכים כך, היה משמע על התורה, שהיא התורה כהלכה, כי זה עיקר התורה. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. מה פירוש? אתה מברך ברכת המצוות ללמוד תורה. היה מקום לומר, אם היית אומר, אשר קידשנו מצוות וציוונו ללמוד תורה, הכוונה היא ללמוד את התורה בצורה האמיתית. זאת אומרת, אם אדם לא הגיע למדרגה שהוא מסוגל ללמוד את התורה בצורה האמיתית, זאת אומרת, להוציא את המסקנות שמסקנות אמת מתוך התורה, זה לא נקרא לימוד תורה.
ברכה לבטלה.
כן, זה מה שהוא אומר. נראה כי אם מברכים כך, כמנה, אם היינו מברכים ללמוד תורה, היה משמע על התורה שהיא התורה כהלכה. כי זה עיקר התורה. ואם לא היה מכוון ההלכה, היה לומד. ולא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה. כן?
הוא מתכוון להגיע להלכה.
כשאתה אומר ללמוד תורה, פירושו של דבר ללמוד את התורה. אומר המהר"ל, הפירוש ללמוד את התורה זה להגיע אל האמת שבתורה. אם אני לא מגיע אל האמת שבתורה, אני לא למדתי תורה. כך היה מקום לפרש. אבל הוא אומר, זה לא נכון. אז מה הוא אומר?
הלכה, למה
מתכוון? הלכה, אני חושב שהמושג הלכה פה זה לא במובן של הלכה, במובן של אמת. המסקנה ההלכתית היא נקודת האמת של סוגיה, של עניין. אבל כשהוא מדבר על הלכה, הכוונה היא להגיע אל האמת שבתורה. אז אם אני לא מגיע אל האמת שבתורה, אני לא עשיתי את המצווה. ואם אני מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, זה רק אם אני אגיע אל האמת שבתורה. אז אומר המהר"ל, ואם לא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה. וזה אינו כלל. אומר המהר"ל, זה לא נכון. זה לא נכון. מה פה זה לא נכון? אם אדם לומד ולא הצליח לכוון לאמיתה של תורה, זה גם כן לימוד תורה, וזה גם כן מצווה, תלמוד תורה. זה לא נכון לומר שאם אדם למד תורה ולא הצליח לכוון לאמת, אז הוא לא למד תורה ולא קיים מצווה. הוא למד תורה והוא קיים מצווה. כן? למד תורה וקיים מצווה. אז אם היינו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, אפשר היה להבין שאם אנחנו לא עומדים על נקודת האמת שבתורה, זה לא נקרא לימוד תורה. אז לכן באו חז"ל ותקנו את הנוסח. זה מה שהוא אומר.
אבל הייתה אהבה אמינה.
מה?
אבל זה קיים באהבה אמינה.
כן, כן, הוא אומר. ואם לא, אם היינו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה, זה היה המשמעות. זה היה המשמעות. כן?
בתפיסה האופטימלית זה...
כן, אם לא היה מכוון ההלכה, לא היה זה נקרא תורה. אומר המהר"ל, וזה אינו כלל. כי אף שאינו מכוון הלכה, הוא גם כן מצווה. ולפיכך מברכים לעסוק בדברי תורה. זאת אומרת, הניסוח הזה הוא ניסוח שפותח פתח להגדרה הרבה יותר רחבה של המצווה. כן? אם אתה מגדיר את המצווה ללמוד תורה, אז היה מקום, יש מקום לומר שהכוונה היא ללמוד לאמיתה של תורה. אבל שאתה בא ואומר לעסוק בדברי תורה, אז גם אם אני לא מכוון את האמת, אני עוסק בדברי תורה. העסק שלי הוא בדברי תורה. כן? העיסוק שלי, כן? המסע ומתן שלי, השקלה וטריה, הוא בדברי תורה. כן?
אולי זה אומר שזה יותר טוב...
בבקשה?
אולי זה... אפשר להגיד, זה יותר טוב להתחיל בלימוד תורה עם הלכה? ישר להלכה?
לא. זה, זאת אומרת, באופן המעשי, אני אומר, גם כשאתה לומד הלכה, האדם יכול ללמוד הלכה, כן? ללמוד באופן מעשי, ללמוד הלכה, ולא לכוון לאמת. זה גם כן יכול להיות. כן? אבל אם אתה מברך ללמוד תורה, אז אם אתה לא מכוון לאמת, גם אם אתה תלמד הלכה, אבל אתה לא תכוון לאמת, לא תקלה לאמת, כן? אז זה לא נקרא, אז היה מקום לומר, זה לא נקרא ללמוד תורה, והברכה היא ברכה לבטלה. אבל כשאני בא ואומר, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, אז כמו שאמרתי, זה הרבה יותר רחב. אז גם אני לא מכוון לאמת, אני נקרא עוסק בדברי תורה. זה מה שהוא אומר. ויש לומר גם כן, כי לימוד שייך גם במחשבה, וברכה זאת שמברכים על התורה היא כמו ברכת המצוות שהוא על מעשה, ולכך מברך לעסוק בתורה כמו שפירשנו. הדעה הזאת שהוא מביא עכשיו היא נושא לדיון. זאת אומרת, יש מחלוקת בין האחרונים, הרי הדין הוא שאדם, כשאדם רוצה ללמוד תורה, הוא צריך קודם לברך. אדם קם בבוקר ורוצה ללמוד, כן? רוצה ללמוד תורה. הוא צריך קודם לברך ברכת התורה. זה הדין, כן? לפני שהוא ברך, הוא לא יכול ללמוד. הוא צריך לברך, ורק אחר כך ללמוד. עכשיו, מה דינו של אדם שלא מתכונן ללמוד בפה, אלא במחשבה, בהירור? האם הוא צריך לברך ברכות התורה, או לא צריך לברך ברכות התורה? אז זה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. האם על לימוד תורה ומחשבה יש חובה לברך ברכת התורה או לא? אז במהר"ל כאן כתוב שלכאורה זאת הנפקמינה בין אם היית מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו ללמוד תורה לבין נוסח הברכה המקובל בידינו לעסוק בדברי תורה. אומר המהר"ל, אם היינו מברכים ללמוד תורה, המשמעות היא גם במחשבה. זאת אומרת, ההגדרה של המושג לימוד היא גם במחשבה. כשאתה חושב בדברי תורה, אתה נחשב לומד. אתה נחשב לומד. אבל כשבאו חז"ל ואמרו, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, אומר המהר"ל, לעסוק, המילה לעסוק, משמעותה מעשה. משמעותה מעשה. לעסוק זה עיסוק, זה במעשה. אז ממילא...
לעסוק בדברי תלמוד תורה.
אז ממילא, אז ממילא זה אומר שעל מחשבה גרידא לא מברכים.
כי... זה נורא מוזר, כי מקודם רצינו להרחיב.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו, בסדר, הוא, מצמצמת.
הוא אומר שתי סברות. הוא אומר, נכון, שתי סברות שאפשר לומר שהן הפוכות. אז הוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם. ויש לומר גם כן, כי לימוד שייך גם במחשבה. וברכה זאת שמברכים על התורה, הוא גם אומר מדוע, מדוע באמת נקבע הנוסח הזה. אז הוא אומר, בגלל שהיסוד הוא שאתה מברך ברכת המצוות. אומר המהר"ל, ברכת, זה נוגע לשאלה נוספת. יש על מצווה שאדם, יש הרי מצוות שאדם יקיים במחשבה. כן? למשל, אהבת השם, האמונה באל אחד, זה מצוות שאדם, היראה מהשם, יש מצווה ליראה את השם. יש מצוות שאדם מקיים במחשבה. ברור שעל מצוות שאדם מקיים במחשבה, הוא לא מברך. כן? לא שמענו שצריך לברך, אשר קידשנו מצווה וציוונו לאהוב את השם. על מצווה שאדם מקיים במחשבה, הוא לא מברך. על מצוות שאדם עושה באופן מעשי, הוא מברך. על מצוות שאדם עושה במחשבה, הוא לא מברך. אז אומר המהר"ל, הסיבה שתקנו, אשר קידשנו מצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה, מדוע? משום שההגדרה של הברכה היא ברכת המצוות. וברכת המצוות היא על מעשה. לא על מצוות שאתה מקיים במחשבה. אז כיוון שכך, באו ותקנו ברכה, שבברכה עצמה אתה רואה שמה שנדרש זה העשייה. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם, אני אקרא את זה בפנים. וברכה, ויש לומר גם כן, כי לימוד שייך גם במחשבה, וברכה זאת שמברכים על התורה היא כמו ברכת המצוות, שהוא על מעשה, ולכך מברך לעסוק בתורה, כמו שפירשנו, עד כי נראה שאין צריך לברך כאשר למד תורה בעיון ובמחשבה בלבד, רק צריך שיעשה מעשה, אתה עושה מעשה, אתה לומד, גם כשאתה לא במחשבה, אתה לומד בפה. הוא אומר, דיבור ומעשה נחשב. הגמרא אומרת, רבי יוחנן, זה לא מוסכם, אבל ודאי שיש דעה כזאת, סוברת, הקימת שפתיו אב ומעשה. כשאדם מדבר בדברי תורה, זה נחשב עשייה. אז כשאתה מברך, אשר קידשנו מצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה, המכוון הוא עשייה. כי זאת ברכת המצוות, וברכת המצוות תקנו על עשייה. ולכן, אז כשאתה אחר כך מיד, מה?
אמרנו מקודם שאם הוא לומד, אין לי אלא תורה.
נו.
אז כאילו אין בזה מצווה.
לא, 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 לא. שם המושג מעשה, שם המושג מעשה כמו שהסברנו. מעשה המצוות. יש הלימוד.
אבל תלמוד תורה זה מצווה.
מה?
כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן. אבל, 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 אבל כשאני אומר, לומד תורה ולא על מנת לעשות, הפירוש הוא לא לעשות את המצוות שכתובות בתורה. אתה אומר, אבל הוא לומד תורה. כן, אבל שוב, זה לא מדין העשייה, אלא מדין הלימוד.
בגלל זה יש מקור לברכה על דברי תורה.
מה?
יש מקור על הברכה על דברי תורה. בגלל, במקום זה לעסוק, להגיד את
התורה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. לא, לא, אבל הקופנים הוא, המהר"ל מבאר את הנוסח, וזה הנוסח שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב הנוסח אשר קידשנו, לפי דעה אחת, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אז הוא אומר, מה הסברה של אותה דעה? מדוע? מדוע היא סוברת שצריך לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה? אומר המהר"ל, ההסבר של אותה דעה, בגלל שאותה דעה דורשת, היא דנה את הברכה כברכת המצוות, ואם זה ברכת המצוות, היא חייבת להיות מיוחסת לעשייה. ואני אומר שהעיסוק בדברי תורה, דהיינו, כשאדם לומד, זה נחשב עיסוק בדברי תורה, וזה נחשב עשייה. זה מה שהוא אומר.
למה את המחשבה בדברי תורה?
בבקשה?
למה המחשבה בדברי תורה לא תחשב במצווה? הלימוד תורה נמצא בראש, בסופו של דבר.
כן, המהר"ל לא אומר שזה לא מצווה. המהר"ל לא אומר זה לא מצווה. הוא אומר ש... שימו לב, המהר"ל לא אומר זה לא מצווה.
זה לא עשייה.
זה לא עשייה. הוא אומר... זה בדיוק. לא שזה לא מצווה. זה לא עשייה. והברכה היא ברכת המצוות, וכיוון שהיא ברכת המצוות, מדין ברכת המצוות נדרשת עשייה. זה מה שאומר. כשאדם לומד בעיון ומחשבה, זה לימוד תורה, אבל זה לא יכול להיות מוגדר כעשייה. כן? וממילא, על זה לא תקנו ברכה. זה מה שהוא אומר. רק צריך שיעשה מעשה, והדיבור מעשה נחשב, כמו שאמרו יום המציע, הקימת שפתיו אבי מעשה, ולכך הברכה היא לעסוק בתורה. אז הוא אומר, ומכל מקום אין מכאן ראיה, כי אפשר לפרש ההפך, כי עסק נקרא כל שמתעשה. הנה אומר, אני אמרתי דרך אחת, אבל אני מודה שאפשר להגיד בדיוק הפוך, כי עסק נקרא כל שמתעסק ופונה אל הדבר, גם אם אין מעשה, מכל מקום פונה אליו ועוסק בו, גם במחשבה אתה יכול לעסוק, ולכך מברכים לעסוק. אז רגע, איך זה מתחיל שם? רבי יהודה בראשי אומר, אשר קידשנו וצוונו לעסוק בדברי תורה, ורבי יוחנן אמר, הערב נא, ורבי מנונה אמר, אשר בחר בנו. ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה. מדוע? משום שלימוד תורה זאת מצווה שאינה דומה לשאר מצוות. ואת רבי יהודה אומר שהברכה על התורה מלמד תורה לעמו ישראל, ואי אפשר, לדעתו, אי אפשר לברך לעסוק בדברי תורה. מדוע לא? אז הוא אומר, ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה, משום שיש הבדל גדול בין מצוות תלמוד תורה לשאר מצוות. אינו דומה לשאר מצוות. כי שכל האדם, השם יתברך, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, ואין לימוד התורה ביד האדם כמו שאר המצוות. רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל. מעניין מאוד מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר שלמעשה, אני אסביר, ברכת המצוות שייכת על פעולות שאדם עושה. על פעולות שאדם עושה. אבל פעולות כאלה שלמעשה, זאת אומרת, מצווה כזאת שלמעשה יוצאת לפועל, או נדרש שהיא תצא לפועל, כביכול על ידי השתתפות של ריבונו של עולם, איפה מצאנו כאין זה? מצאנו כאין זה במצוות פריאה ורבייה, למשל. הוא אומר, שלושה שותפים לא באדם. אבל בדרך כלל, כל מצווה שנדרש מיהודי לעשות, אז אתה יכול להגיד תמיד שצריך את הסייעתא דשמיא. אם לא תהיה סייעתא דשמיא, אני לא אוכל להניח תפילין, ואני לא אוכל ליטול ארבעת המינים. אבל כנראה שיש רמות בסייעתא דשמיא. הוא מתכוון לומר, שכל האדם, היכולת של האדם להבין, כן? או להבין תורה, זה סייעתא דשמיא. היכולת של האדם להבין תורה, זה סייעתא דשמיא. אז מה הוא אומר? אז זאת הסברה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, זה לא דומה לשאר המצוות. שאר המצוות, נכון, כמו שאמרתי, נכון שצריך את עשייתא דשמיא, אבל עשייתא דשמיא היא, 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 היא כביכול נלווית בליווי בלתי מורגש לחלוטין. אבל השכל של האדם, לכאורה תגיד גם זה לא מורגש, אבל כיוון שכל המושג השכל של האדם הוא משהו שהוא לא נראה, שלא חשים אותו, אלא אז אומר, אז הפירוש הוא שכל המצווה של לימוד תורה, בדרך אגב רואים פה יסוד, שהמצווה של לימוד תורה זה לא אמירה, זה הבנה, השכל, זה מה שהוא אומר. כן, אז מה הוא, אני אקרא את זה עוד פעם.
זה עוד פעם הוא סותר את מה שהיה מקודם.
זה נכון, 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 אבל זה רבי יוחנן.
לא, מקודם כאילו,
אם
אתה לא מקבל להלכה.
אבל מקודם הוא הסביר את רבי יהודה בראשי, עכשיו הוא מסביר את רבי יוחנן. ורבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה, דינו דומה לשאר המצוות, כי שכל האדם השם יתברך מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, ואין לימוד התורה ביד האדם כמו שאר המצוות. רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל, ולפיכך יש לברך. אז אני אומר, לכן תקנו את הברכה המלמד תורה לעמו ישראל.
זה מצד הכבוד.
ודאי, המלמד תורה. זאת אומרת, גם כשאני לומד, זה לא שאני לומד, הקדוש ברוך הוא מלמד אותי. אומרת, מה שאני מבין בתורה זה זכות שאנחנו זוכים לכך שכביכול ריבונו של עולם מלמד אותי.
כי גם רואים את ההתפתחות השכלית של האדם.
כן, הוא אומר, רק השם יתברך מוציא שכל האדם מהכוח אל הפועל, ולפיכך יש לברך על דבר זה, הערב נא, הוא אומר, לכן מובן מאוד הנוסח של הברכה, הערב נא השם אלוקנו, דברי תורתך ופינו, כן? כן? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, ייתן לנו את היכולת להבין. כן? זה מה שהוא אומר. עד ברוך המלמד תורה לעמו ישראל. אז זה הדעה השנייה. ורבי מנונה סבר, כי יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל. כי אם, יותר יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל, כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, לא היה תורה לכל ישראל. ולפיכך יאמר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. ותחילת הברכה אשר
זו בעצם הברכה שאנחנו מכירים לפני שאנחנו קוראים בתורה.
הוא אומר, רבי מנונה סבר כי יותר יש לברך. זאת אומרת, הדעה הראשונה אמרה ברכת המצוות. הדעה השנייה, רבי יוחנן אמר, המלמד תורה. אנחנו מברכים ברכה בגלל שאנחנו זוכים ללמוד כביכול מפי ריבונו של עולם.
אז רבי מנונה נהיה עכשיו יותר כללי, כאילו הוא הוריד כאילו ירד... כן.
אני אומר, נעצור כאן, נשאיר את רבי מנונה לפעם הבאה, שנראה זה יותר ברור.
מה זאת אומרת?